שלום יובל.
היי דן.
עושים רפואה.
עושים רפואה.
איפה מתחילים?
אני חושב שהכי כדאי להתחיל בהתחלה, לא?
בהתחלה.
בהתחלה, התחלה.
עושים רפואה? מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
מזה כשבע שנים אני בשלה ומוכנה לאימהות. בתיאוריה הכל מתוכנן, סגור וברור. אני רוצה משפחה גדולה עם שישה ילדים, נשואה באושר ובאושר. זה אף פעם לא הזיק לאף אחת. לנסיך שיבוא אליי בדערה על סוסו הלבן והגזעי. עצמאית, בעלת עבודה מתגמלת ומעניינת, ועם יכולת ריאלית לנווט בין שאיפותיי המקצועיות, תחביביי, בעלי וילדיי. התחתנתי בגיל המופלג והבשל של 34. אותם שישה ילדים הצטמצמו כבר לארבעה, בתיאוריה כמובן. עבודתי כעורך הדין גובה ממני אנרגיה מרובה ושעות בלתי שפויות. במקום חוגים ותחביבים פעמיים שלוש בשבוע, אני מבקרת שלוש פעמים בשבוע אצל האחות לבדיקת דם. מבקרת פעמיים בשבוע אצל הטכנאית, רופא רופאה לצורך אולטרסאונד על מנת לעקוב אחר הזקיקים. עוברת דיקור סיני אצל המדקר פעם בשבוע, ולאחרונה התחלתי לבקר אצל המומחה לפריון, כאשר מכל מה שהוא אמר בביקור ובתוכנית טיפול, אני זוכרת רק את המילה פונדקאות. כלל לא משנה לי שהאפשרות הזו אינה רלוונטית בשלב זה, וכן לחודשים הקרובים. זה כל מה שאני זוכרת.
זו הייתה הלוחשת לשחלות. קישור לבלוג שלה תמצאו באתר שלנו, ואנחנו נחזור לשמוע ממנה עוד. שלום דוקטור יובל בלוך.
היי דן.
היי, שאלה קטנה, פשוטה. האם האבולוציה מתה?
אלה השאלות הקטנות.
כן.
של ההתחלה.
כן, להתחמם כך.
פילוסופית אפשר לומר שאנחנו עושים הכל בשביל להרוג את האבולוציה. בוא נלך צעד אחורה. אנחנו מדברים על ברירה טבעית, אנחנו בעצם מדברים על זה שהחזק או העדיף שורד, ואלה שהם יותר חלשים או לא מצליחים להעמיד דור מוצלח, בעצם נכחדים. אנחנו משתדלים להילחם בכל הרעיונות המוזרים האלה של טבע, של מחלות, של זקנה, של סבל. אנחנו, הכוונה, עולם הרפואה, החוקרים, אנשי הרפואה, רוצים להילחם בזה. אנחנו בעצם יום-יום קמים בבוקר לעבודה במטרה לדחוף לטבע אצבע בעין ולהראות לו מה זה.
אז איך אנחנו מראים לו מה זה בחקר הסרטן?
אנחנו משתדלים.
ניקסון הכריז על מלחמה על הסרטן בסוף שנות, תחילת שנות ה-70, ולא...
כן, כי לקחו לו כבר את להכריז על לכבוש את הירח, אז הוא לקח על דברים באמת קשים. אנחנו עושים מאמצים, אנחנו עדיין לא תמיד שם, אפשר כמובן להשוות אותנו לפני 100 שנה, עשינו צעדים אדירים בכל מיני תחומים.
והשלב הראשון שכמו שאמרנו, מתחילים בהתחלה, אנחנו בעצם מתחילים בעולם של ההיווצרות שלנו עצמנו, והמקום שבו אנחנו באים ואומרים לטבע... כל אחד יכול להרות.
נכון, אז יש סיבה לזה שהשאלה על האבולוציה מגיעה דווקא בתחילת הפרק הזה, כי בעצם הבדיחה שתמיד היינו מספרים שהיינו קטנים, שהאם הקרות יכולה לעבור בתורשה. כן, אז בעצם פה אנחנו אומרים, הרי התנאי הבסיסי של האבולוציה זה היכולת להעמיד צאצאים. ופה אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שיש אנשים שזה קצת קשה להם, אבל אנחנו נעשה הכל בשביל, שוב, להילחם בטבע ולהביא למצב שהם יוכלו להעמיד צאצאים, וגם אנשים שבאופן טבעי לא יכולים להיכנס להיריון, בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, קיבלו הרבה מאוד פתרונות לאיך כן אפשר להעמיד צאצאים.
למרות שהקרות זה לא משהו שהוא גנטי.
באופן טבעי, הקרות לא יכולה לעבור בתורשה, כי זה תנאי הכרחי להעביר משהו בתורשה, זה להעמיד צאצאים, אבל הקרות יכולה לנבוע מסיבות, נגיד נקרא להם מולדות, אוקיי? או מדברים נרכשים, חשיפה לחומרים כאלה ואחרים, נגיד קרינה או דברים כאלה יכולה לגרום להכרות.
אז רגע לפני שאנחנו מדברים על ההפריה החוץ גופית, על ה-IVF, בואו נדבר על ההפריה הגופית.
בטבעי.
איך באים ילדים לעולם?
ברבייה מינית, כמו שקוראים לזה במדעי הביולוגיה, אנחנו לוקחים מחצית מהחומר הגנטי של האב, מחצית מהחומר הגנטי של האם, ומכניסים אותם...
הוקוס פוקוס.
הוקוס פוקוס, וזה באמת הוקוס פוקוס. ככל שאתה לומד את זה יותר, ככה אתה נדהם יותר ממה שקורה שם. אתה אוסף מחצית חומר גנטי אב, מחצית חומר גנטי אם, ויוצא לך בסופו של דבר יצור חדש, שמכיל את התכונות של שני הוריו. המחצית של הזרע והמחצית של הביצית נפגשים ביחד ויוצרים... את תא שלם של 46 כרומוזומים חדשים, שאינם רק אב ואינם רק אם, אלא משהו באמצע. לטבע יש, גם בשביל הביצית וגם בשביל הזרע, לכל אחד מהם תוכנית ריאליטי משלו, שהם צריכים לעבור כדי לזכות בפרס של לייצר את הדור הבא.
פרוגרמינג עכשיו, יום שלישי, 9 בלילה, מה תוכנית הריאליטי שאני רואה
עכשיו בטלוויזיה? מיד אחרי החדשות. אם אתה בגוף האישה, אתה צופה בהישרדות. הישרדות השחלה. וכל חודש זה בעצם עונה חדשה בתוכנית הזאת. איך מתחיל הישרדות? באים הרבה אנשים, מגיעים בתחילת העונה.
בביקיני וספידו.
בביקיני וספידו, מאוד רעננים ונחמדים, ובעצם כל מה שהם עושים במשך כל העונה זה לנסות לתקוע את ה...
למכור פרסומות.
לתקוע את ה... זה נכון. בזמן שהם לא מוכרים פרסומות, מה שהם עושים זה לתקוע את החברים שלהם. אוקיי, וזה מה שקורה בעצם בביצית. בכל עונה, שזה חודש, מחזור חודשי, מספר מסוים של ביציות מתפתח מתוך איזשהו מאגר עוברי של כמה מיליוני ביציות שנוצר בגוף של האישה כשהיא עוד בעצמה עוברה.
הייתה עוברית כן, בבטן אימה.
בבטן אימה, כן. תכף נחשוב על הצד הפילוסופי של זה, אבל... כמה ביציות נבחרות דווקא באותו חודש מתחילות להתפתח. ובזה שהן מתחילות להתפתח, הן מתחילות גם לגדול ולפתח את עצמם, וגם במקביל להפריש הורמונים שמדכאים את ההתפתחות של הביציות האחרות.
זאת אומרת, נניח בשחלה ימין יש 3 או 4 ביציות שמתחילות להתמודד ביניהן, כן. כל אחת מהן מפרישה חומרים כדי לדכא את האחרות של ידה, ואותו דבר גם בשחלה...
כן, כן, כמו שיש 2 שבטים נגיד בהישרדות, אז גם כאן, 2 השחלות מתחילות ביחד להתפתח, אבל ההורמונים זורמים בגוף, זאת אומרת מי שהכי חזקה ומייצרת כמות גדולה ביותר של הורמונים, מדכאת לא רק את ההתפתחות של הביציות האחרות באותה שחלה, אלא גם בשחלה השנייה. זאת אומרת, הביוץ מתקיים פעם בצד ימין, פעם בצד שמאל, ובדרך כלל לא קורה בשתי השחלות ביחד. יש כמובן מקרים שבהם יש 2 ביציות שהגיעו לגמר ומהם נוצרים תאומים לא זהים, אבל זה מקרה מיוחד. המקרה הרגיל שבסוף כל חודש, אחרי שיש את פרק הגמר עם פרסומת הגמר והדברים האלה, יש את הביצית האחרונה שהיא זאתי שמצליחה להתפתח, בסופו של דבר לבקוע מתוך השלפוחית שבתוכה היא גדלה, ולנדוד מחלל האגן אל עבר החצוצרה.
גם הן סובלות מתסמון של פליטי ריאליטי?
כן, גם להם יש בדיוק כמה ימי תהילה, יש להם לצורך העניין 24 שעות של תהילה, שאם בזמן הזה הם לא יפגשו את, את הזרע, את השוגר דדי שלהם, הם ילכו, הם יובדו בשיממון הנצח של הריאליטי, אז לצורך העניין הביצית זורמת לה בחצוצרה, ושם בחצוצרה עוד לפני שהיא הגיעה לרחם, החצוצרה זה מין צינור כזה שמוביל בסופו של דבר אל הרחם, שם היא אמורה לפגוש את החצי השני שלה, את הזרע. אז עכשיו אנחנו נשאיר אותה ככה בדיוק רגע אחרי שהיא זכתה בעונה של הישרדות, ונעבור למה שקורה באשך של הבן זוג. אשך, יש לומר אשך ולא אשך. באשך אנחנו משחקים בתוכנית ריאליטי שונה לגמרי, פה זה כבר לא הישרדות, פה זה המרוץ למיליון. אוקיי? קודם כל כי באמת אנחנו מדברים על מיליונים, אוקיי? מיליונים של תאי זרע שמיוצרים כל הזמן. פה כבר אין עניין של... תאים שנוצרו בתקופה עוברית והולכים ומתפתחים, פה כל הזמן מיוצרים תאים חדשים. דרך אגב, ופה יש משהו מיוחד, יש מבין כל הכרומוזומים זוג אחד שהוא לאו דווקא זהה, וזה הזוג של כרומוזומי המין, ה-X וה-Y. אוקיי? עכשיו, מי שכבר היה בפרקים הקודמים, לא של עושים רפואה, אבל באופן כללי יודע שאצל נשים יש 2 כרומוזומי X. זאת אומרת שכשאישה מייצרת 2 ביציות, מן הסתם בכל ביצית יהיה כרומוזום X אחד. לעומת זאת, לגבר יש כרומוזום X1 וכרומוזום Y1. כשהוא מייצר את הזרעים שלו, מחצית מהזרעים יישאו בתוכם את הכרומוזום X של האבא, ומחצית מהזרעים יישאו בתוכם את כרומוזום ה-Y של האבא.
אז זאת אומרת שבעצם מי שקובע את מין הילוד הוא האבא.
כן, זה בדרך כלל מה שנהוג לומר בוויכוחים משפחתיים, הילד שלך, הילד שלך.
אז באופן עקרוני זה הילד שלך.
אבל אתה יכול לראות את זה גם בדרך אחרת. האב, בעצם מה שהוא עושה, זה משחרר את כל הזרעונים שהוא יוצר באותה נגלה, אל עבר גופה של האם. יש בדיוק מספר שווה של תאי זרע מסוג X ותאי זרע מסוג Y. בסופו של דבר, התא זרע שיבחר ויפרה את הביצית, זה התא ששרד את התנאים בגוף האישה.
מה אפשר... הם התנאים בגוף האישה?
זה תנאים נוראים, זה חומציות וטמפרטורות ותנועות כאלה של סיליה, זה כמו שערות קטנות כאלה שעושות את הכל בשביל להרוס לעזרעים את ההתקדמות. בסופו של דבר, באמת מתוך המיליונים, מיליונים לא יצליחו להגיע לביצית, אבל מספר בודד של תאי זרע מגיעים עד לביצית, ומתוכם אחד הנבחר הוא זה ש... ייכנס בסופו של דבר אל הביצית.
והוא להיות... הזוכה.
והוא הזוכה. מיד לאחר מכן, מיד רגע לאחרי שהתא זרע נכנס לביצית, הביצית סוגרת את כל הכניסות, ולא מאפשרת לתאים נוספים להיכנס, כי אז כמובן מספר הכרומוזומים שלנו יגדל, ויהיה הרבה יותר מ-46, יהיה 69 נגיד, אם נצטרף עוד אחד. אנחנו לא מאמינים בשלשות, ולכן מיד אחרי שתא זרע אחד נכנס לביצית, היא נסגרת ולא מאפשרת לתאים נוספים להיכנס. אם התא שנבחר היה זה שנושא בתוכו את כרומוזום ה-X,
תהיה בת.
תהיה בת. ואם הוא נושא את כרומוזום ה-Y,
יהיה בן.
יהיה בן, נכון. אז אפשר להגיד שזה אשמת האבא, אפשר להגיד שזה אשמת האמא, כל אחד והאמונות
שלו. ובשביל זה יש פסיכולוגים.
בדיוק. זה עושים פסיכולוגיה.
אוקיי, אז הבנו מהו התהליך הטבעי. עכשיו, הם נפגשו, אמרת, הוא פוגש אותה בעצם באמצע החצוצרה.
בחצוצרה, נכון.
אוקיי.
ואז, אחרי שהם נפגשים, מתבצעת בעצם ההפריה. התא זרע הוא רובו כמו איזשהו טיל מונחה שמביא את החומר הגנטי אל הביצית, הוא לא נכנס לתוך הביצית, הרוב נשאר בחוץ, הוא מזריק את התוכן שלו, את הגרעין שלו לתוך הביצית, ואז בעצם יש לנו תא מוזר, תא שלא היה קיים לפני זה, עם חומר גנטי שלא היה קיים לפני זה. ברגע שהוא מתחלק, נוצרים לנו שני תאים חדשים של יצור חדש, שהוא העובר שנוצר בהפריה הזאת. וזה ההתחלה של ההיריון בעצם.
ואז הם מתחילים את המסע ביחד?
נכון, הם נמצאים בחצוצרה, אנחנו לא רוצים ששם יתפתח העובר, זה מקום צפוף ולא נעים. הביצית שהתחילה את הנדידה שלה מהצד הרחוק של החצוצרה, מאיפה שהשחלה נמצאת, ממשיכה ביחד עם הזרע שכבר הפרה אותה, וכבר הם מתחילים להתחלק ולהפוך להיות צבר של תאים, ממשיכה עד שהם מגיעים, עד שהעובר מגיע אל הרחם, ושם הוא משתרש כמה ימים, 5 ימים בערך אחרי ההפריה, משתרש ברירית הרחם, ואז, תוך כדי חלוקה של התאים, מתחילים גם להיווצר החלקים השונים של העובר. חלק מהעובר זה בכלל לא הילד שיווצר בסוף, אלא השיליה, או המעטפות שעוטפות את העובר. וחלק זה תאים שבסופו של דבר יפכו להיות עין, מוח, לב, יד וכולי.
בוא כן. רגע נעשה איזשהו דיטור קטן. אוקיי, אנחנו מדברים על משהו נורא פשוט. שני גברים מדברים על דרמה שזה, פיזית שלא. נשית.
כן, כן.
אבל בוא נדבר על זה שנייה אחת. אחד הדברים הראשונים שקורים בהיריון זה בחילות הבוקר, היציאה מאיפוס, כן. נשים מתארות את זה כמשהן לא מזהות את עצמן פתאום.
נכון.
הגוף של האישה מזהה את התינוק כגוף זר, כגוף פולש, והוא מנסה לפלוט אותו החוצה? מה קורה שם?
כשאנחנו מדברים על הריון, אנחנו תארנו עכשיו את הצד, נקרא לזה פיזי, אנטומי, אוקיי? תאים, נפגשים, מתחלקים וכולי. מסביב לתוך לכל התהליך הזה של ההפריה הטכנית,
מסביב יהום השער.
כן, מסביב יהום ההורמונים.
אוקיי.
מסביב לכל התהליך הזה של ההפריה, יש לנו מסכת מדהימה של איזונים הורמונליים או חוסר איזונים הורמונליים שהם מאוד ייחודיים לתקופה הזאת של הביוץ ולאחר מכן של ההיריון. וההורמונים האלה בסופו של דבר מביאים לכל מיני תופעות שהן תופעות חוץ, נקרא לזה הריוניות, כמו הבחילות והתחושות והנפשיות האלה והאחרות. יש פה איזון, יש פה חוסר, יש פה בעצם רצון לאזן כמה הורמונים שתתאר עצמך, חבורה של אנשים מבוגרים עומדים על מין הדנדה כזאת, ואז היא נוטה פעם אחת לצד אחד, ואז רצים מהר לצד השני וכו' וכו'. זה קצת מעבר לסקופ של הפודקאסט שלנו, אבל זה עולם מדהים. העולם של ההורמונים בהיריון ובסביב ההפריה, ואחר כך זה גם סביב הלידה, זה דבר מדהים, ואנחנו לא נדבר על זה.
אוקיי. לפי מה שתיארת, זה נשמע גם קצת כמו משיכה בחבל, כשמסכנה עומדת באמצע האישה ש...
כן, רק במקום שיש שני צדדים לחבל הזה, יש איזה 5 צדדים לחבל הזה, וכבר לך מושך לכיוון אחר.
אז אחרי שהבנו שהתהליך הטבעי מאוד, מאוד מאוד פשוט, המרוץ למיליון מכאן והישרדות מכאן, אני שואל אותך, דוקטור, what could possibly go wrong?
הכל יכול להשתבש. כל שלב בתהליך של ההפריה יכול להשתבש. בעבר, כל דבר כזה אמר עקרות. זה היה יכול להיות בעיה, לדוגמה, בייצור של הביציות. אוקיי? שהביציות לא מיוצרות בכלל, או מיוצרות אבל לא מבשילות. או שבעיה אנטומית, תדמיין עצמך, לדוגמה, שהחצוצרה חסומה. זה אומר שהביצית והזרע לא יכולים להיפגש.
למרות שהביצית בשלה והגלגלה ומוכנה.
שניהם מוכנים, זה דרך אגב היה הטיפולים הראשונים של ה-IVF, זה שביצית תקינה, זרע תקין, הכל בסדר, פשוט הם לא מצליחים להיפגש, לא מצליחים לקבוע. ואז בא הרופא הנחמד ומפגיש ביניהם. ככה זה התחיל ה-IVF, אז גם בעיה אנטומית, ואפילו תתפלא לשמוע בעיות דתיות.
בעיות דתיות?
כן. בדת היהודית, אתה יודע שמותר לקיים יחסי מין אחרי 7 נקיים, זאת אומרת שצריך לספור מהסיום המחזור 7 ימים, ורק אז מותר להתחיל לקיים יחסי מין. עכשיו, שווה בנפשך שיש נשים שהביוץ שלהם הוא פחות מ7 ימים אחרי המחזור, ובעצם לא קורה לעולם שהם מקיימים יחסי מין בזמן שיש ביצית.
אז זו לא עקרות. בני הזוג בריאים לחלוטין.
זה עקרות תרבותית, נגיד נקרא לזה. גם לזה יש לנו פתרון שהוא פתרון הורמונלי, לא צריך פה כמובן הפריה חוץ גופית, אבל יש פתרונות הורמונליים שמעכבים את הביוץ ומאפשרים לאישה גם לקיים את כל מצוות הדת שלה, וגם להיות מוכנה עם ביצית בשלה בזמן המתאים כדי להיכנס להיריון.
וואו, אוקיי.
הנה וואו.
כן, הנה וואו.
וואו. כן. עכשיו, דיברנו רק על האישה, כמובן שגם לגבר יש 50%, לפחות בחלק הזה, 50% מהאחריות, וגם אצל הגבר הכל יכול להשתבש. יכול להיות אדם שאין לו בכלל תאי זרע, בשלים שיכולים, מתפקדים, בגלל איזושהי בעיה. יכול להיות שתאי הזרע שלו הם מצוינים, חוץ מזה שהם לא תנועתיים, הם לא מצליחים לזוז. השוטון שלהם, הזנב שלהם, לא מצליח להזיז אותם, ואז איפה שישאירו אותם, שם הם יישארו ולא יצליחו להגיע לשום מקום.
זאת אומרת, המטען הגנטי בסדר, הכל טוב שם.
כן, הראש נפץ טוב, המנוע לא עובד. ושוב, בעיות אנטומיות של צנרת, גם אצל הגברים יש צנרות שיכולות להיות חסומות או לא מפותחות, ולכן גם בהקשר הזה, לפעמים יכול להיות שלמישהו יש תאי זרע תקינים שלא יכולים להגיע למקום שאליו הם צריכים להגיע. כל הדברים האלה, כמו שאמרתי, בעבר נסתיימו בגזרה אחת של עקרות. היום אנחנו יודעים לעשות הרבה מאוד מניפולציות בשביל להפגיש את הזרע ואת הביצית ולאפשר להם ליצור עובר.
בוא נתפוץ שנייה אחת מחוץ לאולפן. מוקדם יותר השבוע ביקרנו במעבדה של דוקטור פאבל איציקסון.
מכונה בפני חבריו פאשה.
פאשה. כן. והוא אמבריולוג. בוא נשמע את רשמים מן הביקור שלנו.
אז אנחנו נמצאים במכון ה-IVF של בית החולים אסותא ראשון. אנחנו הולכים עכשיו להיכנס למעבדה של פאשה, שזה בעצם המקום שבו קוראים הדברים. שם הזרע פוגש ביצית.
שם עושים ילדים?
שם עושים ילדים. שם זה קורה, תתכונן. אנחנו הולכים להתלבש בירוק ולהיכנס למעבדה.
אוקיי.
אז קדימה.
אתה חושב שירוק יהיה לי יפה?
לא. לא חושב שירוק יפה, אבל זה היתרון בלהיות באודיו. תודה.
זה פשוט לא מאמין שאני נכנס למחלקה.
שלום.
הנה פאשה. תקרות דרכה למפחידות.
נעים מאוד.
שלום, פאשה, נעים מאוד.
אתה רוצה להגיד מה כתוב על הדלת של המעבדה שלך?
כתוב שהיום זה יום נפלא לעשות ילדים. את הכתובית, אז
כל יום עושים ילדים.
זה נפלא לעשות ילדים.
אוקיי. עכשיו תקריא לנו מה המספר שכולם ידעו.
אז עכשיו אנחנו נכנסנו לנבואה, שזה שטח שמפריד בין מעבדה לשטח של התאוששות. כל כניסה למעבדה בעצם מוגנת על ידי שתי דלתות שנפתחות רק לסירוגין, מה שנקרא אינטרלוק. כאן אנחנו חייבים להחליף בגדים.
קצת פורט נוקס. אז רגע, אז בוא, אתה תחזיק את זה בזמן שאני מתאים.
לא, לא, הנה אני אעזור לך.
כובע. כעיקרון, מעבר לקו הזה, כל מה שאתם רואים מתרחש באוויר סטרילי.
בואו ניכנס.
במעבדה, זאת מעבדה אמבריולוגית. בעצם זה מקום שבו מייצרים עוברים. מייצרים זה מילה יותר מדי חזקה, בשביל זה כאילו אנחנו סך הכל יוצרים תנאים ליצירת עובר. אנחנו גורמים להפריה, שיטה של הפריה חוץ-גופית, מלאכותית. זאת אומרת, ההפריה בדרך כלל מתרחשת בתוך הגוף של האישה. כאן הפריה מתרחשת מחוץ לגוף של האישה, בשביל זה אנחנו צריכים להוציא ביציות מתוך האישה, לקבל זרע מגבר, וכשיש לנו גם ביציות וגם זרע בחוץ, אנחנו יכולים לייצר תנאים להפריה.
אתה תסכים איתי שגוף האדם לא כל כך סטרילי?
ממש לא סטרילי. כן. אבל עוד פעם, סטרילי זה מושג מסוים.
גוף האדם אבל יודע איך לשמור מפני זיהומים, יש שם כל מיני מנגנונים אקטיביים. פה הכל פסיבי, אז אנחנו חייבים לדאוג שזיהומים לא ייכנסו. אבל אני רוצה לשאול שאלה, פאשה. למה זה לא מספיק פשוט לקחת ביצית, לקחת זרע, לשים אותם באותה מבחנה ולתת לטבע לעשות את שלו? למה צריך פה התערבות של אמבריאולוג?
כדי לשים ביצית וזרע ביחד באותה מבחנה, כמו שאתה אומר, זה לא מבחנה, זה בעצם צלחות פטרי שעשויות מפלסטיק, על מנת לעשות את זה צריך להתערב. צריך לקחת ביציות מאישה, להכין אותם בצורה מסוימת, להוסיף לביציות כמות מסוימת שאת הזרע, הגוף יודע לעשות את זה לבד, כמובן. ואנחנו עושים את זה בשיטות שלנו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לדמות את הטבע. לשים את זה בנוזלים שפחות או יותר דומים לנוזלים של גוף, ובטמפרטורה, בחומציות מסוימת, בלחות.
אם אני רוצה בבית לעשות הפריית מבחנה, מה המתכון? מה אני צריך? הבנו שאני צריך חדר נקי.
זה מה שנקרא, אל תעשה את זה בבית. תעשה את זה בדרך שאתה מכיר. זו דרך הכי טובה והכי נכונה, ואני לא מאחל לאף אחד להגיע למצב שהוא צריך את השירותים שלנו. אז אל תעשה את זה בבית.
אז איך זה קורה אבל בכל זאת כאן? מה, נגיד מהרגע שאתם מקבלים, אתם מקבלים בעצם את הביציות מהחלון הזה שם, נכון?
כן, נכון.
חלון שמחבר אתכם עם חדר הפעולות.
חדר ניתוח, כן. שם באמת מרדימים את המטופלת, ורופא יחד עם אחיות, אחרי הכנה מסוימת של מטופלת, שואבים את הנוזל מתוך השחלות של האישה, ואנחנו צריכים לאתר בתוך הנוזל הזה ביציות.
דוקטור פאבל איציקזון, פאשה בפי חבריו, זה הזמן לגילוי נאות קצרצ'יק?
כן, אנחנו עובדים ביחד.
אתם עובדים ביחד. הוא מנהל את המעבדה, מעבדת ה-IVF בסוטה הראשון לציון.
ששם גם אני עובד.
ששם גם אתה עובד. הסיבה שעשינו את זה פשוט גם כי זה קרוב לבית, וגם כי הוא באמת אחד מהמומחים שיש בארץ.
כן, פאשה הוא אחד המובילים, והוא איש מדהים ומעניין כפי שיצא לך להכיר.
זה חותם על כל מילה. אז בואו רגע נדבר על התהליך עצמו של ה-IVF. תן לנו איזה overview ככה רק להבין את סדר הפעולות מרגע שמבינים שיש בעיה ועד שמחזיקים תינוק עגלגל וחמוד.
אז בוא נחלק את זה בעצם לשלושה חלקים. החלק הראשון זה העבודה של הזוג עם הגניקולוג. זה השלב של ההכנה. בשלב הזה בעצם נגיד, אם אנחנו עושים את זה מאוד סכמטי, האישה מקבלת הורמונים שמייצרים אצלה תנאים אידיאליים לשאיבה של הביציות. החלק השני, שבעצם מתחיל בזה ששואבים את הביציות של האישה, הוא החלק המעבדתי. אנחנו לוקחים, כפי שפאשה אמר, מספר ביציות. אנחנו משתדלים שזה יהיה כמה שיותר ביציות, בלי לסכן כמובן את האישה, כמה שיותר ביציות, ובתנאי מעבדה עושים כל מיני מניפולציות כדי להפגיש אותם עם הזרע של גבר.
שגם אותו
מקבלים בצורה כזאת או אחרת. לפעמים כל מה שהגבר צריך לעשות זה ללכת לחדר ליד ולתת לנו דגימת זרע, ולפעמים זה דורש ממש עד רמה כזאת של פעולות חירורגיות בתוך האשך של המטופל כדי להוציא באופן אקטיבי את הזרע. קוראים לזה תזה, תלוי בסוג הפרוצדורה. בסופו של דבר, זרעים תקינים, טובים וחתיכים, פוגשים ביציות בשלות ומוכנות, בתנאים שמדמים את התנאים של הרחם. כמובן שזה מחוץ לרחם, אנחנו צריכים, מה שבא לנו באופן טבעי בתוך הגוף, דורש מאיתנו הרבה מאמצים מחוץ לגוף, ובעצם השלב הבא זה, במעבדה עדיין, אנחנו עושים בייביסיטר על התאים האלה, שהופכים להיות עובר, בתקווה. לא כולם זה מצליח, אבל משתדלים שיהיה עובר. העובר מבלה אצלנו במעבדה כמה ימים, בזמן הזה התא הבודד מתחלק לשניים, אחר כך לארבע, אחר כך לשמונה, הוא יכול להגיע עד מה שאנחנו קוראים בלסטוציץ, שזה צבר של תאים. אחרי כמה ימים במעבדה, 3-5 ימים, אנחנו לוקחים את העובר הקטן ומחזירים אותו בחזרה, וזה כבר השלב השלישי, לתוך הרחם של האישה. אנחנו במקביל עובדים על זה שהרחם גם יהיה בתנאים האידיאליים, גם שוב עם טיפולים הורמונליים כאלה ואחרים, ואז אנחנו מביאים את העובר שעובר השרשה, ממשיכים לתמוך באישה בשלב השלישי שבו העובר כבר חזר לרחם בטיפולים הורמונליים, שהגוף לא מייצר באופן טבעי, כי ההפריה בעצם לא קרתה בתוך הגוף, ובשלב יותר מאוחר העובר בתקווה מתקדם, מתפתח, והופך להיות הריון שלם.
הטיפולים ההורמונליים האלה אחרי ההחזרה, זה אותו מצב שתיארת, חמישה, שישה אנשים בוגרים על נדנדה אחת שבעצם מנסים את זה. אבל משהו בתוך התהליך הזה ככה קפץ לי לאוזן פתאום, אתה מדבר על כך שמוצאים כמה ביציות. זאת אומרת שחלק, וסיפרת לפני רגע, על כך שבתהליך הטבעי יש את ההישרדות, ביצית אחת בעצם ממרפקת את כולן החוצה, והיא הנבחרת של אותו החודש. מה קורה? אנחנו
משחקים עם ההורמונים, פשוט ככה. אנחנו נותנים לכל אחת מה-10, 12, 15 ביציות הבחירות יותר, שרשרת חסינות, מונעים מהם להיפגע מההורמונים של המתחרות שלהם, ובעצם כולן מצליחות להתפתח כאילו הן הכי חזקות, בגלל המשחקים ההורמונליים שאנחנו עושים. תמיד יש איזושהי התערבות הורמונלית של הגניקולוג, ואז אנחנו מנטרלים בעצם את התחרות הזאת, מאפשרים ליותר ביציות להתפתח. הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה סיבה סטטיסטית. אנחנו יודעים שלא כל ביצית שנצליח לשאוב, זה ביצית שבסופו של דבר ייווצר ממנה הריון. אנחנו רוצים להגדיל את הסיכויים, במקום לעשות 12 טיפולים כל פעם עם ביצית אחת, אנחנו עושים טיפול אחד עם 12 ביציות. סתם אני אומר דרך אגב 12, זה יכול להיות, זה מאוד תלוי בתנאים הבסיסיים של האישה, ובסוג הטיפול שבחר לה הגניקולוג. מצד אחד, נשים שהשחלות שלהם מאוד, רזרבה שחלתית מאוד קטנה, יכולים לייצר מעט מאוד ביציות, אנחנו ניתן להם הורמונים, נקרא לזה יותר חזקים או יותר פוטנטיים, כדי לקחת את כל הסיכויים הקטנים שיש ולהפוך אותם לביציות. מצד שני, נשים שאולי יש להם בעיה אנטומית או דברים כאלה, ובעצם אין להם בעיה בהיווצרות של הביציות, אם אנחנו ניתן להם חומרים מאוד חזקים, אנחנו נגרום לגירוי יתר שחלתי שיכול לסכן אותם. אז דווקא איתם אנחנו מתחילים בתרופות יותר בסיסיות, יותר חלשות, נגיד נקרא לזה, שרק מסדרות את הביוץ בצורה כזאת, שנוכל לתפוס אותו בזמן ולשאוב את הביצית.
עד כמה הגוף האדם מסוגל לעמוד בכל כך הרבה דברים שהם, אני מניח, אולי גם טבעיים ההורמונים האלה, אבל במופע לא טבעי?
שאלה מצוינת. אני חושב שהשאלה הזאת היא רלוונטית גם, בשביל ניתן קצת פרומו לפרק הבא, אחר כך כשנדבר על התלבטויות אתיות ב-IVF, לעשות IVF זה בעצם לקחת אדם בריא ולתת לו טיפולים שגורמים לו במידה מסוימת גם לאיזשהם סכנות או נזקים. אוקיי? אנחנו עושים את זה לפעמים, אתה יודע, אנשים בוחרים לפעמים לעשות ניתוחים קוסמטיים או כל מיני טיפולים, אבל פה מדובר באמת על הורמונים ועל דברים שיכולים לגרום לנזק לאישה, ותמיד השיקול הוא בין עלות לתועלת. יש נשים שאתה מדבר איתם, אנשים שמגיעות ל-IVF, הרבה פעמים אומרות, אולי גם אחר כך הלוחשת שלנו תספר לנו קצת מהחוויות שלה, אנחנו רוצות ילד יותר מכל דבר אחר. גם אם זה דורש מאיתנו, טיפה לקחת איזשהו סיכון, כמובן, כל בגבולות ההיגיון, בשביל זה יש גינקולוגים שזה המקצוע שלהם, לעשות את זה בגבולות ההיגיון, אבל כל התערבות רפואית היא תמיד יש באיזה מידה מסוימת של סיכון.
אז בוא נחזור רגע ללוחשת באמת. רגע לפני כל ההתערבות החיצונית, דיברת על רופא הפריון, זה אותם גינקולוגים, אמרת שיש כמה התמחויות בגינקולוגיה, הפריון היא אחת מהן?
כן, גינקולוגים דרך אגב, כשאתם פוגשים גינקולוג ברחוב, תדעו שיש לו בעצם שלוש התמחויות. כשאתה עושה התמחות בגינקולוגיה, זה משהו שלוקח 6-7 שנים, אתה מומחה גם במילדות, גם בגינקולוגיה, שזה בעצם רפואת נשים, וגם בפריון. אחרי ההתמחות בדרך כלל כל גניקולוג בוחר לעצמו את התחום שבו הוא עוסק. יש אנשים שבעיקר מתעסקים במילדות, יש אנשים שמתעסקים בסוגים שונים של גניקולוגיה, ויש אנשים שעיקר מרצם וזמנה מוקדש לנושא של הפריון.
וזאת הנקודה, רופא הפריון, זאת הנקודה שבה גבר פוגש בעצם רופא נשים או גניקולוג.
כן, רופא פריון מטפלים גם בגברים וגם בנשים, כן, זה נכון.
אבל רגע לפני כל ההתערבות החיצונית, רופאי הפריון והניסיון האנושי של מיליוני סבתות לאורך אלפי שנים, מנסים לעודד את הגוף להראות באופן טבעי.
ניתן למצוא אצלי מזה שנה בית מרקחת נייד. הכולל בחובו מולטי ויטמין פרנטל, אומגה 3, פרוביוטיקה, חמוציות, ויטמין E, אספירין וחומצה פולית. ולקינוח ישנה האבקה המסתורית שהמדכא רוקח עבורי, בין היתר לעיבוי הרירית, כאשר לוחשות יקרות. אני חייבת לציין במלוא הכנות שזה ממש לא מזכיר קפה הפוך בתא עמוקה. רחוק מזה. באשר לתזונה שלי, התחלתי לאכול כמויות מסחריות של סלק. למותר לציין כי איני חובבת סלק. ממש לא. הנסיך מצידו החל אף הוא לתרום למאמץ המלחמתי, והחל לאכול גזרים, שקדים וצימוקים שחורים. מקסימום תצא לנו הוגת גזר משובחת. אם כל זה אינו מספיק, אזי בשביל הגיוון אני הולכת לצילום רחם, שמראה לשמחתי שכל האינסטלציה תקינה. באשר לתחומי העניין ואוצר המילים שלי, אלו החלו לכלול מושגים שונים ומשונים כגון רירית רחם, זקיקים, אסטרוגן, ביוץ, LH, FSH פרוגסטרון. קשה לנהל עם אוצר מילים זה שיחת חולין, תאמינו לי, ניסיתי. זה פשוט לא מתאים. בשלב זה אנו מנסים להראות כמעט שנה. יחד עם זאת, נוכח היותי בשלה ומוכנה כשבע שנים, אותה שנה של ניסיונות נראית ארוכה יותר ודומה יותר לכמה שנים. בתפיסה זו, מבחינתי, אני ממש קרובה לעקרות. בכל פעם מחדש כשהווסת מגיעה, פורץ מחדש גשם של דמעות, אכזבה ותסכול. הסובבים אותי אומרים לי שאם ממשיך להיות בלחץ, זה לא יקרה. קשה להסביר את זה, אבל זה בלתי אפשרי מבחינה מעשית להפריד בין הרצון והציפייה להרות לבין הלחץ שסובב את אותו רצון להרות. הלחץ והרצון האדיר להרות הוא אדיר. ולדאבוני, כגודל הציפייה, כך גם גודל האכזבה. במקום לקיים יחסי מין ספונטנים ומלאי תשוקה, גם חוויה זו הפכה להיות מתוכננת ומתוזמנת בהתאם למצב רוחם של הזקיקים והביוץ ובהתאם להוראת הרופא. קשה לי למצוא את המילים הנכונות שטבנה את אותו עושר וסיפוק שמימי כאשר הפקידה של הרופא מתקשרת ואומרת לי, אוקיי, היום אחר ומוכרותיים אתם צריכים לקיים יחסי מין. אוסף מילים של עושר צרוף שכלל לא מוציא את העוקץ מהנושא. לשמחתי ולמזלי הטוב, החלק הזה עדיין רווי בתשוקה ובשמחה. ואנו פשוט מנסים למצוא את ההומור בקיום יחסים באופן מתוזמן. כרגע.
עד כאן הלוחשת. עושים רפואה, הפסקה קצרה ומיד שווים. עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים על הפריה חוץ גופית. אנחנו שווים אל הלוחשת לשחלות ולמסע שלה אל עבר ההורות. אחרי תרופות הסבתא, הלוחשת עולה מדרגה וההכנה הופכת אינטנסיבית יותר.
קיבלתי הוראה להתחיל להזריק. ועם כל החששות חיפשנו בערב סופר פארם או ניו פארם שעובד עם קופת החולים שלי, כדי שאוכל לקנות את הזריקות בזול. מדובר בסך הכל בהבדל של כמה מאות שקלים בין לקנות את הזריקות באופן פרטי, 1,000 פלוס תקילין, או מסובסד, 220 תקילין. לאחר חיפושים של כשעה וחצי, האבדה נמצאה וחזרנו הביתה עם השלל. הגענו הביתה, החלפנו למדי בית, והנסיך הכין את המזרק. לא משנה לי שקוראים לו עט. כל דבר עם מחט בקצה, מבחינתי זה מזרק, עם כל האסוציאציות שנלוות לו. פעולת ההזרקה הייתה טיפונת מסובכת יותר ממה שהנסיך שער בהתחלה. כל פעם שהוא התקרב לבטן שלי, אני צעקתי, איי, ודי, ומספיק! אני התרחקתי, כך שהוא מצא את עצמו רודף אחרי במטבח עם המזריק, כשהוא בלחץ להספיק להזריק במחצית של המשחק של מכבי. לבסוף נמצא הפתרון. הוא יגף אותי מצד אחד, בצד השני כיסאות שקשה היה להזיזם, ומאחוריי השייש. הייתה זריקה. זה היה פחות כואב ממה שחשבתי, אבל מבחינתי רק ההכנה הספיקה. כבר עברתי 5 זריקות. פרט לכך שיש לי סימנים כחולים אדומים וסימני זריקות בבטן והיא נראית כמו בטן של מסוממים, הכל תקין. עברתי את זה בשלום, ואני ממתינה לקבלת תוצאות בדיקות הדם לאחר 5 ימים של הזרקת גונל. ביום שלישי, לאחר 5 זריקות, שמתי פעמיי לקופת החולים כדי לעשות בדיקות דם ולבדוק את הזקיקים. בדיקות הדם הגיעו והראו באופן מפתיע כי אני אוטוטו עומדת לבייץ, למרות שאני רק ביום השישי למחזור. במעקב של הזקיקים הופיע לו זקיק מכובד בגודל 16. אלא מאי, הרירית הייתה רחוקה מלהיות דשנה. זו החליטה לייצר על 3.5 מילימטר. נו באמת, למי יש כוח לכל התהליך הזה? רק מלכתוב את זה, אני מתעייפת ומתוסכלת כאחד. מדוע ההורמונים לא יכולים להיות מסונכרנים עם הזקיקים? האם זו באמת בקשה גדולה מדי מצידי לבקש באמצע השבוע? לדאבוני, קיבלתי הוראה להזריק זריקה נוספת לעיכוב הביוץ. שוב תחושת עונג צרופה מהעובדה שאני לא רק לא יכולה להפסיק עם הזריקה הקיימת, אלא צריכה להזריק זריקה נוספת, וביום חמישי שוב בדיקות דם וחיפוש הזקיקים. קיבלתי עכשיו טלפון מהרופא הפריוני שהגדיל את המינון של הזריקות לעיכוב הביוץ לשתי זריקות ביום בבוקר, פלוס זריקת גונל בערב עד יום ראשון, ואז שוב בדיקות דם וזקיקים.
יובל, שימוש בשיש ובשני כיסאות על מנת לאגף מישהי שמצד אחד נורא רוצה להירות, מצד שני מאוד מאוד מפחדת ממחתים ומזריקות, מה היא בעצם מספרת לנו כאן?
טוב, בוא ניכנס קצת לעניין הזה של התרופות של הפריון, בלי לטבוע בתוך זה, כי זה באמת עולם שלם.
של עושים רוקחות.
אבל בגדול אנחנו יכולים לחלק אותם לכמה סוגים. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות בפריון, אני אפילו לפני ה-IVF, זה לעודד את השחלות ואת הזקיקים שבתוך השחלות להבשיל. אוקיי? יש לנו תרופות מאוד ותיקות, איקקלומין ותרופות אחרות שמעודדות בעצם את הביוץ. אתה זוכר שקודם דיברנו על העניין הזה שיש תחרות בין הביציות ורק ביצית אחת היא זאתי ששולטת. בעצם הביצית הכי חזקה זה זאתי שמפרישה הכי הרבה אסטרוגן לסביבה שלה ומעכבת ככה את המתחרות שלה. מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתערבים, אנחנו חוסמים במידה מסוימת את האסטרוגן. אנחנו נותנים תרופת נגד לאסטרוגן, ובעצם מאפשרים גם למתחרות להתפתח כל אחת בפני עצמה. אין בעצם השפעה הדדית. מה הבעיה עם התרופה הזאת? שבזה שהיא חוסמת את האסטרוגן, היא מונעת את הסגסוג של רירית הרחם. רירית הרחם גם כן מושפעת מאסטרוגן, אבל בצורה חיובית. ככל שיש יותר אסטרוגן, ככה היא מסגסגת יותר. ברגע שאנחנו חוסמים את האסטרוגן, אנחנו בעצם מעכבים את הסגסוג של הרירית. ואז אנחנו צריכים לתת עוד תרופה, שהמטרה שלה זה לעודד את הסגסוג של הרירית. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, המשיכת חבל עם החמישה צדדים, זה מה שקורה. ברגע שאתה מושך צד אחד, אתה צריך למצוא פתרון לצד השני, וברגע שאתה מתחיל לשחק עם הורמונים, אתה מסתבך. אבל אנחנו עושים את זה. האיקוקלומין הזה, אם כל הבעיה זה בעיה של ביוץ, יכול להביא באחוזים לא רעים להיריון, משהו כמו 40% הצלחה, אם אתה עושה נגיד 2-3 טיפולים, כל טיפול 20-25%, בסך הכל משהו כמו 40% מהניסיונות נגמרים בזה, יש היריון ולא צריך להמשיך הלאה. לפעמים, אחרי 2-3 ניסיונות, אנחנו רואים שזה לא מספיק, ואנחנו מתקדמים לשלב הבא.
שניסיון זה פשוט מאוד חודש. מחזור. רוכבים על המחזור כן. הטבעי של האישה, ובעצם
נכון, ומנסים גם את ההפריה בצורה הטבעית, של לקיים יחסי מין, לא דרך מבחינות.
או צלחות.
צלחות פטרי, כן. זה סוג אחד של תרופות, יש תרופות נוספות, הדור הבא, נגיד נקרא לזה, זה גונדוטרופינים, זה דור של תרופות שהן גם כן משרות ביוץ, הן הרבה יותר חזקות, נקרא לזה. אם אתה נותן אותם, הסיכוי שיהיה ביוץ הוא כמעט 100%, למעט מקרים שבהם אין בכלל ביציות, וזאת גם הסכנה שלהם, שאתה יכול להגיע למצב או שהביוץ יהיה מוקדם מדי, ואז תדמי לעצמך, אתה מכיר את הבננות האלה בסופר שהן ירוקות, אבל יש להן כבר שחור? אוקיי, זה ביציות שמבשילות מוקדם מדי, זה ביציות שלא יכול להיווצר מהן הריון.
מדוע?
כי הן מבשילות בשלב שהן עוד לא מספיק מוכנות לקבל הריון, והן כאילו מתקלקלות מהר מדי. זה פשוט דרך לא טבעית של הבשלה, בגלל ההשפעה של ההורמונים החיצוניים. יש עוד בעיה עם התרופות האלה, וזה מצב שבו אנחנו מעוררים את השחלה כל כך, עד שהיא מגיעה לגירוי יתר, ואז בעצם אנחנו כבר מעמידים את האישה בסכנה, כי גירוי יתר שחלתי זה מצב שיכול לגרום לכל מיני תופעות שמסכנות את האישה. אז כשאנחנו משתמשים בתרופות החזקות יותר, אנחנו חייבים גם מעקב קפדני יותר, גם של אולטרסאונד, גם של בדיקות דם וכולי, וזה כבר הופך להיות, נגיד נקרא לזה ניהול יותר מדויק שלה. זה לא כבר, אין פה פרפרים וטבעי ונחמד, אלא צריך ממש מעקב מאוד צמוד. זה דורש מחויבות מאוד גדולה.
זו הנקודה שאתה כמעט יוצר חולי בגוף בריא. אתה מוציא אותו מאיזון.
חולי זה קצת, זה מילה שאולי לא מתאימה לדיון הזה, אבל אנחנו בהחלט משרים על הגוף של האישה תנאים שהם לא תנאים טבעיים, במטרה לעודד את הביוץ, אבל כמובן שיש לזה גם את הצדדים השלילים שחייבים להיות מודעים אליהם כשעושים את הטיפול הזה. הרבה פעמים השלב הבא זה כבר באמת IVF. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מנסים ליצור ביוץ ולהביא להפריה באופן טבעי על ידי קיום יחסי מין, אנחנו רואים שזה לא הולך. כי עוד פעם, כל התרופות האלה גורמות להשפעה גם על מנגנונים אחרים, כמו שאמרתי, רירית הרחם וכולי. ואז אנחנו כבר רוצים לא לעשות את זה באופן טבעי לגמרי. השלב הבא לפני IVF זה הזרעה, זאת אומרת להביא את הזרע של הבעל למקום הנכון בזמן הנכון, והשלב שאחרי זה, אם גם זה לא הולך, זה כבר באמת IVF, הפריה חוץ גופית.
IVF, ראשי תיבות של In Vitro Fertilization.
נכון.
שאלה, בחדר הפרוצדורות, כמו ששמעתי אתכם קוראים לזה, בחלון הקטן הזה שנמצא, בחדר הקטן שנמצא מעבר לחלון של המעבדה של פאשה, יש אור נרות, כינורות, משהו קצת יותר רומנטי או ש...
יש אור של אלפי נרות, ככה מודדים את זה. זה בעצם חדר ניתוח. יש שם, כשאתה נכנס באמצע פעולה, יש מרדים, שהתפקיד שלו זה לטשטש את האישה, כי הפעולה הזאת זה פעולה כואבת. יש שם את הגניקולוג של האישה, אחיות שלבושות, כמו, כולם לבושים כמו בחדר ניתוח, כי זה בעצם חדר ניתוח. וכמו שתיארנו קודם, מעבר לחלון נמצא אמבריולוג שברגע ש... שאוהבים את הביציות, הוא מקבל את המבחנות וממשיך עם זה הלאה. חשוב להבין שברגע שאנחנו באופן יזום הולכים לשאוב ביציות, אסור לנו שהביוץ יקרה לפני. כי אם תדמיין את זה לרגע, שחלה עם שלפוחיות כאלה, שבתוך כל שלפוחית יושבת לביצית, ברגע שהשלפוחיות נפתחות, אין לנו כבר סיכוי למצוא את הביצית. למרות שהיא התא הכי גדול בגוף האדם, היא עדיין עשירית המילימטר, ולכן אנחנו חייבים לשאוב את השלפוחית, כשהיא עדיין שלפוחית, לתוך מבחנה, ושמה, בתוך הנוזל, נמצא גם את הביצית. כשאנחנו מדברים על תרופות של IVF, זה עוד סוג של תרופות, שהתפקיד שלהם זה למנוע את הביוץ באופן טבעי לפני שאנחנו מגיעים לשאיבה. אוקיי? ויש לנו גם תרופות אחרות שמשרות ביוץ באופן מדויק. לדוגמה, יש תרופה שנקראת אוויטרל. כשמזריקים את האוויטרל, אנחנו יודעים ש-36 שעות אחרי זה מתרחש הביוץ. ולכן, כשאנחנו מזריקים את האוויטרל ביום, לצורך העניין, ראשון בבוקר, אנחנו כבר מתכננים חדר ניתוח ליום שני אחרי הצהריים, שאז תתבצע השאיבה לפני שיהיה הביוץ. כי ברגע שקרה ביוץ טבעי, ספונטני, כבר הביצית הזאת נעלמה לנו ואנחנו לא יכולים למצוא אותה.
אני חוזר לשאלה של what could go wrong, what could possibly go wrong. גם כשאתה כבר מתערב בתוך התהליך, יש עוד המון משתנים שיכולים להשפיע על התוצאה.
נכון, אבל תשים לב שמה שהמדרג בעצם שקורה פה זה שאנחנו בכל שלב, בכל אסקלציה כזאת, אנחנו תופסים יותר פיקוד. בהתחלה הגוף עשה את שלו, אחר כך רק עזרנו קצת עם ההורמונים, אבל עדיין התנהגנו בצורה פחות יותר חצי ספונטנית. ככל שאנחנו מתקדמים בשלבים, השליטה יותר בידיים שלנו, ההגה בידיים של הגניקולוג, בסופו של דבר ב-IVF קלאסי, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו שולטים בכל השלבים, אנחנו יודעים לתכנן ממש מתי מתחילים את הטיפול, מתי הוא נגמר, באיזה יום זה יקרה. אפשר לתכנן את זה ברמות כאלה, זה מצחיק, אבל שנגיד לצורך העניין, אם לרופא יש כנס מתישהו בחודש, הוא יודע איך לתכנן את כל הטיפולים של כל אנשים, כדי שלא ייפול לו על הכנס, הוא יוכל להיות כמה ימים. זה קצת ברמה הקיצונית. אבל בסופו של דבר, אנחנו שולטים בלוח הזמנים, מתחילתו ועד סופו, ולכן גם הדברים שיכולים להשתבש, זה יותר עניין של...
כימיה.
כן, שמה מוצלח ומה לא, אבל אנחנו יודעים בדיוק כל דבר מתי הוא יקרה.
זאת אומרת, באופן עקרוני, בתהליך של IVF, אתה יכול לקבוע תאריך ההתאברות?
לא, אתה עדיין תלוי במחזור של האישה, אבל יש לך הרבה יותר שליטה על מתי זה יקרה, מתי תהיה השאיבה וכו'. כן.
וגם עד לרמה של ניתוח קיסרי. זאת אומרת, אתה יכול לקבוע גם את יום הלידה.
זה כבר...
זה רחוק.
זה רחוק.
חודש עבר מאז שהחלה הלוחשת לשחלות לכתוב את הבלוג שלה. היא מעדכנת בהתפתחות נוספת של התהליך הסיזיפי, פחות או יותר מה שיובל, אתה ואני דיברנו עליו עכשיו. אחרי שיצאה מהבית ב-6:55 בבוקר, ליום שכולו התרוצצויות אצל שלל החיות, טכנאי אולטרסאונד ושתי מרפאות לפחות, הלוחשת כותבת.
עכשיו זה סופי. אני לא מגיבה טוב להורמונים. כאילו שלא ידעתי את זה לפני כן. במקום שההורמונים יעזרו לאבות את הרירית, הם רק גורמים לה להיות דקה יותר. כפי שהרופא הפריוני הסביר לי, נכון, הבעיה אינה שכיחה בכלל, אולם היא קיימת. אלוהים יודע מה זה אומר. ומה שננסה הוא לחזור למחזור טבעי יחד עם הזרעה. ובשביל הכיף, כיוון שיש עדיין סיכוי של 0.9% שהפעם כן נקלט, אני צריכה לקחת אסטרופם וגינלי פעמיים ביום.
קיבלתי פתק מהפקידה של האחות שאומר כדלקמן. 1. להזריק את זריקת האוביטרל בערב. 2. לקחת אסטרופם וגינלי פעמיים ביום, בוקר וערב. 3. לקיים יחסים ביום חמישי, שישי ושבת. איזה כיף שמישהי זרה כותבת לך לבצע מעשה כל כך אינטימי. 4. לבצע בדיקת דם ביום שלישי. חזרתי הביתה. השעה הייתה כבר 9:15. הייתי כל כך עייפה שלא היה לי כוח לכלום. אין שום ספק בדבר. יום חמישי כזה עוד לא היה לי. בכוחות רצוצים ביקשתי מהנסיך שיזריק את זריקת האוביטרל והתנחמתי בכך שכנראה זו הזריקה האחרונה שיאלץ לקבל במסגרת הזו. השעה כבר 10:30 בלילה. בשארית כוחותה ארגנתי את הבית וחדר השנה לעוד אש לילה צופיפניקי, ספוג ברומנטיקה ונרות ריחניים בארומת וניל. והאמת היא שמרוב העייפות של הנסיך ושלי, לא הפסקנו לצחקק על האופן בו הדברים מתנהלים. צחקוק מהול בקנאה גלויה, שבצבצה לה אי שם בפינה השמאלית של המיטה, על כך שישנם זוגות שתהליך הרביעה הולך להם בקלות. אני רק מקווה שזה לא אומר שלהוללית הראשונה שלנו יהיו חיים קשים. בכל מקרה, הנסיך הבטיח לי שהוא יסביר לה באופן מפורש וברור שאימא שלה עברה הרבה מאוד כדי להביאה אל העולם שלנו. אימא, איזה צליל יפה יש למילה הזו.
באמת איזה צליל יפה יש למילה הזו, אימא. בוא נדבר שנייה אחת אבל גם על האבא. ובאמת על ה-cutting edge, על השיטות הכי חדשניות שיש על מנת להפיק זרע ממישהו שהבעיה אצלו דווקא ולא לא אצלה.
כן, אז שוב, הבעיה יכולה להיות מכמה סוגים. במקרה היותר פשוט, אנחנו מקבלים דגימת זרע מהאב ועושים מה שנקרא השבחה של הזרע, מנסים לחפש ולמצוא את תאי זרע הטובים ביותר ולקדם אותם לכיוון הביצית. במקרים היותר חמורים שבהם לא ניתן להפיק זרע בצורות רגילות, אנחנו ממש עושים את זה בניתוח. אנחנו עושים פרוצדורה שנקראת תזה או תזה, תלוי בסוג, testicular sperm aspiration, זה תסה. זה בעצם שאיבה של תאי זרע, ממש אימחת, מתוך האשך.
זאת אומרת, זה תאי זרע שבשמוד לא מצליחים לצאת החוצה באופן טבעי?
כן, שהבעיה היא בעיה של צנרת, נגיד לצורך העניין. יכול להיות גם שיש בעיה בספירה. תסה, אם אנחנו עושים testicular sperm extraction, זה בעצם ממש ניתוח שבו אנחנו עושים חתך ודרכו מוציאים רקמת אשך שממנה אנחנו בסופו של דבר, אמבריולוגים, יאתרו את תאי הזרע הטובים ביותר ויקחו אותם להפריה. לפעמים גם עושים את זה מה שנקרא מיקרוטסה, שזה אותו דבר תחת מיקרוסקופ, ניתוח הרבה יותר מינימליסטי, מוצאים את הרקמה, נקרא לזה עם הפוטנציאל הגבוה ביותר, וממנה מנסים להפיק את הזרעים. בסופו של דבר, אתה זוכר שהיינו במעבדה של פאשה, אתה היית עמום ממה שראית שם. פגשנו שם את אחת האמבריולוגיות, אירנה לושקין, היא אוטוטו דוקטור לושקין. מה שהיא עשתה בעצם היא צד הזרעים.
יש לנו זוג עם זרע מאוד מאוד בעייתי, שאנחנו מחפשים אותו. שפשוט אין לו כל כך זרע, אפשר לראות שאין פה זרע. אנחנו ממש מחפשים בטיפות, ואם יש זרע שאנחנו מוצאים אותו, אנחנו אוספים אותו בצד, בטיפה אחרת, ואז אוספים, אוספים, אוספים. כשיש לנו מספיק זרעים, אז אנחנו מזריקים.
כמה צריך לאסוף?
לפי מספר הביציות.
אחד לכל ביצית?
כן. ובשלב הזה אני ממש קרובה לסוף, אבל עדיין זה זרע מאוד מאוד בעייתי. אנחנו מחפשים. וזה קורה לא מעט אצלנו, ולא רק אצלנו, כל מעבדת IVF נתקלת עם מקרים כאלה, שממש יושבים שעות ומחפשים בטיפות. אבל יש לנו פה, אני יכולה להראות לכם טיפה, שכן, יש לנו זרעים שמצאתי, בצד, אפשר לראות שם כמה זרעים.
אני חייב להגיד לך את האמת, אני לא יודע על מה אני מסתכל.
אתה רואה, יש פה ראש ואיזה
נח.
יש פה ראש והזנב, תפעיל פנטזיה.
איך לשחק את עם הפוקוס או משהו, לראות את
דוקטור? אני מאמין לך, אני לא, אני סומך עלייך, אבל...
אז אותם זרעים בעצם אנחנו אחר כך נזריק כשאני אמצא מספיק, כשבינתיים אין לי מספיק, אבל אני מחפשת.
Soon to be doctor, אירנה לוז'קין. בחיי אני משחזר את הסיטואציה הזאת בראש, ואני עדיין לא יודע על מה הסתכלה. אני לא יודע אם יכולתם לשמוע בקטע כמה מהמעבדה פשוט קפצו כדי להראות לי, אני לא יודע אם שומעים את הכיסאות זזים ברקע, הנה זה פה, זה פה, אני לא... אני מאמין להם, זאת העבודה שלהם.
זה נכון. זה לא כל כך מסובך.
עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים על IVF, מסיימים אותו. בפרק הבא נשמע על התהליך שבו הזרע פוגש את הביצית במגע יד אדם, נדבר על שאלות אתיות מהותיות שעולות כתוצאה מהיכולת שלנו לשלוט בטבע, נחזור גם ללוחשת לשחלות. וגם, האם באמת קיים דבר כזה הריון של אבא, אמא ועוד אמא? שלושה הורים. יובל, ניחוש?
כן.
כן, אוקיי.
ולא.
ולא. בפרק הבא של עושים רפואה. תודה רבה לדוקטור פאבל איציקסון, לאירנה לוז'קין, בקרוב דוקטור. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי שלנו. תודה לך, דוקטור יובל בלוך.
תודה, עידן.
עושים רפואה, נתראה בפרק הבא. תאים מתוך הבלוג הלוחשת לשחלות קראה איילת שילה. קישור לבלוג תמצאו בדף הבית שלנו. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. תגיד, אני נשמע לך מוזר?
מה?
אני נשמע לך מוזר?
לא יותר מוזר מהרגיל.
אוקיי.
אוקיי. אני צריך לסייף ולפסקו.
מה אני עושה עכשיו?
עושים רפואה.
בסדר? איזה, מה הנושא הפרק?
ככה אתה גם לפני שאתה נכנס לחדר ניתוח.
כן. תזכירו לי איזה צד זה המפסק.
קיבלתי בלאקאוט.
נושאים רפואה, פרק ראשון.
אז שוב מה השאלה?
אז אני אשאל ככה. אוקיי, אז רגע לפני שנה... בואו נקפוץ שנייה אחת מחוץ האולפן. מוקדם יותר השבוע ביקרנו במעבדתו של... מעבדתו.
אתה לא רוצה להגיד במעבדה של?
נכון. אני חושב שזה מעניין. אתה... תראה, אתה אמרת לי באיזשהו...
אתה צודק, אבל מותר לי גם כאילו לחשוב אחרת.
אני פשוט לוקח את זה עכשיו יופי, אתה צודק הזה, תודה.
תקליט, זה מוקלט?
זה מוקלט, כן.
אתה יכול לשדר לך את זה בלופ. אתה עושה את זה מאוד מפלרטט.
אתה לא רוצה את זה מפלרטט?
לא, תעשה את זה יותר קורקטי.
אוקיי.
אוקיי, שימו לב, ככה זה הולך להתבצע.
לחתוך. קאט.